קשת כל שידורי תורה. והיום יום שלישי במשך חודש אלול, סדרת שיחות, סדרת שיעורים בנושא מושג התשובה והחסידות מאת הרב איתמר אלדר.
שלום לכולם, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. בעזרת השם ננסה להעביר סדרה קצרה של מספר שיעורים שיעסקו בדרכי התשובה, בעיקר של רבי נחמן מברסלב. רבות הן דרכי התשובה, יש תשובה מאהבה, יש תשובה מיראה, יש תשובה שמלווה במתיקות של גילוי ושל קרבה, ויש לעומתה תשובה שהיא רוויה מתח, כאב ואיסורים. ובין שתי דרכי התשובות הללו, בין תשובה שהיא כולה של אהבה ושל אור, לבין תשובה שהיא של קשיים, של מצוקה, של כאב, של חשבון נפש נוקב, בין שתי התשובות הללו רבי נחמן מתווה ציר שנקרא תורת האיה ותורת האזמרה. כבר משמן של שתי התורות הללו, שתי דרכי התשובה הללו, איה והזמרה, אפשר בעצם להבין את הכיוון. האיה היא שאלה, היא קושיה, אולי אפילו סוג של זעקה, היה מקום כבודו. והזמרה, זה הזמרה לאלוקי בעודי, שזה שיר, שזה לשיר לקדוש ברוך הוא. שתי תורות, שתי תשובות, שתי עמדות נפשיות, שרבי נחמן כאמור מתווה. התורות המרכזיות העוסקות בכך, תורת האיה, היא תורה י"ב בליקוטי מוהר"ן תניאנה, והתורה המרכזית של הזמרה היא תורה רפ"ב, תורה מפורסמת בליקוטי מוהר"ן קמא. כמובן שלא נעבור על שתי התורות הללו בפרוטרוט, לא נקרא את התורות בפנים, נצרף דף מקורות שאפשר לראות את התורות, אנחנו נצטט משפטי מפתח, אבל בעצם ניתן להבין גם את הדברים, נשתדל לעשות זאת בצורה שגם ללא קריאת התורות אפשר יהיה לעקוב ולהבין את הדברים. כדי להתחיל את המסע, דווקא נעיין בשיחה של רבי נחמן, בליקוטי שיחות, שיחות הר"ן, ספר שמופיע בפני עצמו, שרבי נתן כתב כאוסף של שיחות שהוא שמע מרבו רבי נחמן, ושם בשיחה ג' רבי נחמן מסיים את השיחה הזאת, שהיא שיחה קצרה, בשורות הבאות שאני מקריא אותה. גם הפליג מאוד בגודל מעלת התשובה. ואפילו כשנופלים מאוד חס ושלום, וכל אחד נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן, אף על פי כן אסור לייאש עצמו. כי תשובה גבוה למעלה מן התורה. על כן אין שום ייאוש בעולם, כי אם יזכה יהיו נעשים מאבונותיו עניין אחר לגמרי. כמו שאמרו חכמינו ז"ל, שנתהפכין האבונות לזכויות ויש בעניין זה סתרי נסתרות. רק הכלל שמכל הנפילות והירידות שבעולם, רחמנא ליצלן, יכולים לחזור אליו יתברך בנקל, כי לגדולתו אין חקר. והעיקר שהכל תלוי בו, שלא יהיה מייאש עצמו מלצעוק אל השם, ולהתחנן, ולהתפלל אליו יתברך תמיד. התורה הזאת, השיחה הזאת, בעצם פותחת שלוש שאלות מאוד מאוד משמעותיות. שאלה ראשונה, המשפט שנאמר בתחילת הפסקה שקראנו, מדוע האדם אסור לו להתייאש עם עצמו גם כשהוא נפל? כי תשובה גבוהה למעלה מן התורה. מה הפשר של הרעיון הזה שהתשובה גבוהה מן התורה? ולמה זה חשוב? למה התשובה היא גבוהה מן התורה? ולמה העובדה הזאת הופכת את היכולת לחזור בתשובה ליותר קלה, ליותר פשוטה? למה אסור לייאש עצמו בגלל שהתשובה היא גבוהה למעלה מן התורה? שאלה שנייה, רבי נחמן אומר בהמשך שאפשר לחזור מכל הנפילות והירידות מפני שלגדולתו אין חקר. מה הקשר בין גדולת השם לבין היכולת לחזור בנקל? מדוע זה הסבר לזה? מדוע יש זיקה בין אופן גדולתו של הקדוש ברוך הוא לבין היכולת לעלות ולהתעלות ולשוב מנפילה ומירידה? שאלה השלישית שקשורה במישרין לשאלה השנייה, זה לכאורה מדוע אם כבר יש זיקה בין גדולתו של הקדוש ברוך הוא לבין היכולת לחזור, מדוע דווקא הגדולה היא זו המאפשרת את החזרה ולא הפוך? הרי לכאורה גדולתו של הקדוש ברוך הוא ואין סופיותו תמיד מציבה אותנו באפסיותנו למולו, כמה שהוא גדול וכמה שאנחנו קטנים. ואם אנחנו גם מוסיפים חטא על פשע ונוסף להיותנו קטנים אנחנו גם חוטאים, לכאורה זה מתנגש חזיתית עם עובדת גדולתו של הקדוש ברוך הוא. וכאן רבי נחמן דווקא מציין את הגדולה כמשהו שמאפשר ביתר קלות לחזור מכל הנפילות ומכל הירידות שבעולם. על מנת לענות על שלושת השאלות הבאות, ננסה לעיין בתורת האיה, תורה י"ב וליקוטי מוהר"ן תניאנה, שבעצם השיחה הזאת, כך נדמה לי, מבוססת ונשענת על הדברים הללו. טרם ניכנס לעובי הקורה של תורה י"ב, אני מבקש להעיר הערה חשובה נוספת שקשורה לעניין הזה. השאלה השנייה ששאלנו לגבי היכולת של הקדוש של האדם לחזור בנקל בגלל גדולתו של הקדוש ברוך הוא. שאלנו על הזיקה. אז מסתבר שהזיקה הזאת בין ריחוק וקירוב בקצה לקדוש ברוך הוא, בין אפיקורסות ואמונה, בין תחושה של אמונה לתחושה של ספק. כל השאלות האלה שלכאורה נוגעות למערכת היחסים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, רבי נחמן לא פעם ולא פעמיים בתורות רבות מחבר את מערכת היחסים של האדם עם הקדוש ברוך הוא לשאלה התיאולוגית לגבי תפיסת האלוקות של ממלא כל אלמין, של סובב כל אלמין, של מלוא כל הארץ כבודו, של מקומות שבהם כביכול הקדוש ברוך הוא איננו מופיע. כלומר, רבי נחמן יוצר זיקה לכאורה בין שאלה פילוסופית, תיאולוגית. האם הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם כולו? מה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם? מה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בין העולם? את כל השאלות הללו הוא קושר הרבה פעמים לחוויה הקיומית של האדם כלפי ריבונו של עולם, של ריחוק וקירוב, של ספק ושאלות מול אמונה, של ביטחון בקדוש ברוך הוא והיעדר ביטחון. ולכאורה, הזיקה הזאת אומרת דור שני. אנחנו יכולים לראות הזיקה הזאת בתורה המפורסמת, שאולי שם זה הכי בולט, בתורה סמך דלד, בליקוטי מוהר"ן קמא, כאמור אצלנו בתורה י"ב ותניאנה, תכף נראה את זה, תורה עין ח' בליקוטי מוהר"ן קמא. וכן במקומות רבים אחרים, ישנה זיקה בין תפיסת האלוקות, איך שרבי נחמן תופס אותה, לבין האופנים שבהם ניצב האדם, בשאלות האישיות הפרטיות שלו, בחוויה האמונית הפשוטה שלו, מול הקדוש ברוך הוא. וכך גם אצלנו בתורה זו. רבי נחמן פותח את התורה וקובע בסוף הפסקה הראשונה שתכלית כל ירידה היא לשם עלייה. כלומר, אדם לא צריך להתייאש מזה שהוא נופל, שהוא חוטא, מפני שכל ירידה תכליתה לשם העלייה. וכדי להסביר את העניין הזה, הוא פותח באיזשהו מסע, באיזשהו רעיון תיאולוגי שנוגע, כפי שאמרנו, לתפיסת האלוקות. ואני אקריא כמה שורות בודדות. קידה. כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לא בראו אלא לכבודו. ומאחר שהכל נברא בשביל כבודו יתברך, נמצא שכבודו יתברך הוא שורש כל הבריאה. אז רבי נחמן פותח בעיקרון, שורש כל הבריאה הוא הכבוד. ואז הוא מסביר, מדוע שורש כל הבריאה הוא הכבוד? כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. רבי נחמן מצטט פסוק שמסביר את העניין הזה. ואז הוא אומר כך, מאחר שכל נברא בשביל כבודו, הרי שכבודו נמצא בשורש כל הבריאה. רבי נחמן אומר פה עיקרון שהוא גם כן מופיע בתורות רבות, והוא גם מובן מאוד מאוד ברמה הקיומית, שהתכלית של הדבר הנעשה נמצאת בשורשו. כלומר, כשאדם עושה כיסא, אז כשהוא מתחיל לעשות כבר את הכיסא, הרעיון של הכיסא, או המטרה של התכליתה, הוא עושה את הכיסא כבר נמצאת בבסיס, היא נמצאת בראשית. הוא לא קודם כל יוצר ואז הוא אומר, טוב, בוא נחשוב למה זה יכול לשמש. סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, התכלית של הדבר נמצא בשורשו. ועל כן, כיוון שהעולם כולו נברא, לכבודו יתברך, הרי שכבודו נמצא בתשתית וביסוד העולם. משמעות הכבוד הזה הנמצא בתשתית והבסיס של העולם, היא בעצם נוגעת להבנה שהנוכחות האלוקית שורה בכל. שלית אתר פנוי מיני, כמו שנאמר בזוהר הקדוש. אין מקום פנוי מאלוקותו. קדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, והוא החיות של כל דבר ודבר. הוא המהות של כל דבר, הוא התכלית של כל דבר ודבר. כלומר, כל מה שנמצא במציאות, בעצם הוא מאמר שאמור לומר את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן שם באותו חלק, שהעולם נברא בעשרה מאמרות. המאמרות הללו הם לא רק טכניות. זה לא ויאמר אלוקים יהי אור וזהו. המאמר נמצא בשורש הדבר, והוא גם התכלית של הדבר. כלומר, האור נברא במאמר, והוא עצמו אומר כל הזמן את אותו המאמר. ויאמר אלוקים יהי אור, זו לא אמירה חד פעמית. זו אמירה מתמדת שהאור מגלה אותה. כלומר, כל המציאות כולה אומרת את כבודו של הקדוש ברוך הוא. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. הזמן, המציאות, כל דבר שבבריאה, האלוקות מונחת בו באופן כזה שהיא מתגלה על ידו, שהיא מופיעה על ידו, שהיא מדוברת דרכו. אם אנחנו רק נקשיב לכל דבר ודבר, אנחנו נשמע את הקדוש ברוך הוא הנוכח שם, או בשפה של רבי נחמן, את הכבוד האלוקי ששרוי בו, מדבר, מופיע, מתגלה. התפיסה הזאת, כמו שאמרנו, היא תפיסה שהיא קשורה להבנה גם מעולם הסוד, וגם שהחסידות מאוד מאוד פיתחה, שמלוא כל הארץ כבודו לית אתר פנוי מיני, קדוש ברוך הוא שורה בכל המציאות כולה. בתפיסה הזאת, שלצד היותה תפיסה מאוד קוסמת, מאוד מהירה, יש גם סכנה. על הסכנה הזאת עמד רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים. לא נקרא את הדברים בפנים, אבל בשער ג' רב חיים בעצם מתנגד לשימוש ברעיון של אית אתר פנוי מיני, אם כי הוא מסכים עמו. הוא בהחלט מסכים שאין מקום פנוי ממנו יתברך, אבל הוא קובע שהשימוש ברעיון הזה, בעולם הנורמטיבי, שכל אדם ואדם מכיר את הרעיון הזה ומשתמש בו וגוזר ממנו התנהגות והתנהלות, הוא מאוד מאוד בעייתי. ואומר שם רב חיים, בעצם הרעיון הזה יכול לעקור את התורה כולה, עד כדי כך שאדם ירשה לעצמו לדבר דברי תורה אפילו במקומות המתונפים. לכאורה נשאלת השאלה, אכן לאדם אסור לדבר דברי תורה במקומות המתונפים. והאיסור הזה מופיע בברכות בצורה מאוד מאוד קיצונית, שאדם אסור לו להרהר בדברי תורה ובוודאי לדבר בדברי תורה במקומות המתונפים. אבל עם כל החשיבות של המצווה הזאת, אם אפשר בכלל לקרוא לה מצווה או איזושהי הנהגה, כאשר רב חיים רוצה לתאר את ביטולה של התורה כולה, הוא בוחר לומר עד כדי כך, לא שאדם יחלל שבת, לא שאדם יעשה איסור אחר, אלא שאדם ידבר דברי תורה במקומות המתונפים. לכאורה, מדוע הדבר הזה כל כך חמור? צריך להבין מה המשמעות הרעיונית, עוד פעם, התיאולוגית, של האמירה שאסור לדבר דברי תורה במקומות המתונפים. בעצם האמירה הזאת קובעת שישנם מקומות שבהם אסור להנחיח את אלוקותו יתברך. ישנם מקומות שהם פסולים. ישנם מקומות שהם נחשבים לטומאה. הרעיון הזה שאסור לדבר דברי תורה במקומות המתונפים, הוא בעצם מכיל בקרבו, בצורה הכי ישירה, את התפיסה העקרונית שיש קודש ויש חול. לכאורה אדרבה, כל מקום שאדם יכול לדבר דברי תורה, שידבר דברי תורה, להרבות תורה. מה זאת אומרת? אם אני רוצה לדבר דברי תורה, זה רק מוסיף בעולם. והנה, קובעים חז"ל, לא. במקומות המתונפים, לא. יש מקומות שאליהם לא מכניסים דברי תורה. יש מקומות שבהגדרה הם מחוץ לתחומה של הקדושה. העיקרון הזה, מבין רב חיים מוולוז'ין, הוא בעצם יסוד היסודות של התורה. כל התורה כולה איננה אלא הבחנה. הבחנה והבדלה בין הקודש ובין החול, בין הטהור ובין הטמא, בין מקום קדוש למקום שאיננו קדוש, בין זמן קדוש לזמן שאיננו קדוש, בין חפץ קדוש וחפץ שאיננו קדוש, בין מעשה אסור למעשה מותר. התורה כולה יסודה בהבחנות. והתפיסה של אית אתר פנוי מיני, אומר רב חיים מוולוז'ין, בעצם יש בצד שחותר תחת ההבחנות. שהרי אם אין מקום שאין בו אלוקות, הרי שאין דבר כזה חול, הרי שאין דבר כזה אסור, הרי שאין דבר כזה תמה, והרי שאין דבר כזה מקום מתונף. לומר, השימוש של רב חיים במקום המתונף הוא מפני שהוא סמל בעצם להדרה של מערכת של הבחנות, להדרו של עולם של הבחנות. ולכן רב חיים כל כך חושש מהשימוש המופרז ברעיון הזה של אית אתר פנוי מיני. והוא מנסה להציע הסבר כיצד לתפוס את הדברים ללא התנגשות עם עולם ההבחנות. רבי נחמן עצמו, אף הוא מודע לבעייתיות הזאת, ומיד שואל את השאלה, מה קורה בעצם עם מקומות המתונפים? אם לפני רגע קבענו, אומר רבי נחמן, שהכבוד האלוקי שורה בכל, ושכל דבר אומר את כבודו, הרי מיד נשאל את השאלה, מה לגבי מקומות המתונפים? והרי אומר רבי נחמן נאמר, הוא כבודי לאחר לא אתן. והאחר הזה הוא ביטוי לסיטרא אחרא, הוא ביטוי למציאות האחרת, למציאות של הטומאה. ואומר הפסוק, הוא כבודי לאחר לא אתן. כלומר, יש מקומות שבהם אין כבוד אלוקי. נו, איך זה מסתדר עם התפיסה שהכבוד האלוקי שורה בכל? על כך מציע רבי נחמן את הרעיון המופלא הבא, ונקרא בפנים את הדברים. אבל דה, כי אף על פי כן, בוודאי גם הם מקבלים חיות ממנו יתברך. ואפילו מקומות המתונפים, או בתי עבודה זרה, צריכים גם כן לקבל חיות ממנו יתברך. אם כן, אומר רבי נחמן, פשוט שגם המקומות הללו, המקומות המתונפים, אפילו בתי עבודה זרה, גם הם צריכים לקבל חיות ממנו יתברך. גם בהם חייבת להיות נוכחות אלוקית כלשהי, כדי שהם יוכלו להתקיים. אין קיום, קובע רבי נחמן, כמו רבים אחרים בחסידות, על בסיס עולם הסוד, אין קיום לדבר ללא חיות אלוקית שנמצאת בקרבו. כלומר, במילים אחרות, על פי השפה שרבי נחמן משתמש בה פה, לא יכול להיות דבר שקיים במציאות, שבסופו של דבר אין תכליתו להמור את כבודו של הקדוש ברוך. אין דבר שאין תכליתו בעצם לקיים את מה שקבע רבי נחמן, על פי חז"ל בבסיס התורה, שהכל נברא לכבודו יתברך. ואם יש דבר, כל דבר נברא לכבודו יתברך, הרי שגם המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה צריכים להיות מכוונים אל אותה המטרה, או במילים אחרות, בשורשם חייב להיות מונח כבוד או חיות אלוקית. ומהי אותה חיות, מהו אותו כבוד אלוקי שנמצא בתשתית, שהרי הוא כבודי לאחר לא אתן? איזה מאמר אלוקי נמצא בתוך המקומות המתונפים? כאן מציע רבי נחמן רעיון שמבוסס על עולם הסוד, שמבוסס על הזוהר הקדוש, ואומר שהמקומות המתונפים ובתי עבודה זרה יונקים את חיותם ממאמר סתום. ישנם 10 מאמרות, אבל ישנו עוד מאמר שניצב מעליהם, והוא המאמר הסתום. הביטוי הזה, כמו שאמרנו, הוא ביטוי מהזוהר הקדוש, והרי הוא בעצם ביטוי פרדוקסלי. מצד אחד הוא מאמר, מצד אחד הוא סותם. כיצד זה יכול להיות מאמר שהוא סתום? סוד העניין, ככל הנראה, שאפשר בחיים לא רק לא להגיד כלום, אלא אפשר גם להגיד כלום. יש סתימה שהיא עצמה אמירה, מעין שתיקה רועמת, וידום אהרון כזה. ישנה שתיקה, או ישנה סתימה שהיא כל כולה הבאה. ישנו מאמר שהוא לא מורכב ממילים, מאותיות, כמו ויומר אלוקים יהי אור, כמו ויומר אלוקים יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, כמו ויומר אלוקים פרו ורבו. זהו אמירה, אלו הן אמירות שהן בנויות ממילים, שהן בנויות מאותיות, שהן בנויות ממשמעויות ברורות וניכרות לעין. המאמר הסתום לא אומר כלום, אבל הוא אומר באי אמירתו, או אולי אפשר לומר, הוא אומר אי אמירה. זהו המאמר הסתום, שהוא עצמו המאמר שנמצא בתשתית המקומות המתונפים. אם כן, כבודי לאחר לא אתן, אבל מאמר סתום כן אתן. עלינו לנסות להבין יותר לעומק מהו אותו מאמר סתום. בהמשך התורה מוסיף לנו רבי נחמן אינפורמציה שיכולה ללמד אותנו מהו אותו מאמר סתום. האינפורמציה שרבי נחמן מוסיף לנו באה הן מן המימד המיסטי והן מן המימד הקיומי. במימד המיסטי אומר לנו רבי נחמן שאותו מאמר סתום הוא הכבוד העליון. מהו הכבוד העליון? בעצם הכבוד העליון בטרמינולוגיה קבלית הוא הכתר, ספירת הכתר. מה המשמעות של המאמר הסתום שהוא בא מספירת הכתר, שהיא גם ספירת העין? לשם כך נאמר כמה מילים בודדות על עשר הספירות. עשר הספירות בעצם הן עשרה דרכי גילוי, אופנים של הופעה של הקדוש ברוך הוא במציאות. כל ספירה לכשעצמה היא סוג של מסך שכשהאור האלוקי עובר דרכו הוא מתלבש בלבוש מסוים. בעצם הספירות הללו הן אלו שיכולות להסביר איך האחדות בעצם מולידה ריבוי. הרמ"ק רבי משה קורדוברו בספרו פרדס רימונים אומר שבעצם עשר הספירות באות להציל את העולם היהודי מן הסכנה, מן הבעייתיות של הריבוי. ובעצם במובן הזה, בניגוד להרבה דעות אגב, שרואות דווקא בספירות ובקבלה בכלל כהגשמה, כיצירת ריבוי באלוקות, אומר הרמ"ק בדיוק הפוך. מפני שהספירות ברור שהן עצמן בעצם מעין מסכים שיכולות להסביר כיצד האחד מתרבה. כיצד הקדוש ברוך הוא שהוא אחד בייחוד עליון, כיצד הוא מופיע לנגד עינינו מצד אחד בחסד, מצד שני בדין, מצד אחד בבחינה זכרית, מצד שני בבחינה כביכול נקבית, שכינה. ובעצם הריבוי הזה כולו מוסבר דרך הספירות. הספירות אם כן הם היציאה, הן היציאה של האלוקות מן העין שלה, מן המקום הנעלם, האחדותי, השלם, הבלתי מוגבל, הבלתי מחולק, הבלתי מובחן, אל הריבוי. הרגע הזה של המעבר מן העין, מן המציאות הבלתי גוונית, נהדרת גוונים, אל מציאות שבה יש הרבה גוונים, זהו בעצם רגע המעבר מן הכתר, ספירת העין, אל החוכמה, הספירה הבאה אחריה, וכל התשע שבאות בעקבותיה, בעצם ספירות היש. זהו המעבר מן העין אל היש. משמעות המעבר מן העין אל היש, בעצם היא המשמעות של המעבר מייחוד עליון אל ריבוי. בעצם גם העולם בבריאתו, כל כולו הוא מעבר מאחדות אל ריבוי. הקדוש ברוך הוא בורא אור, ומיד חושך, והוא מבחין ביניהם, בין האור ובין החושך. אחר כך הוא בורא שמיים וארץ, הוא מבחין ביניהם, בין מים עליונים למים תחתונים, בין יבשה לבין מים. כל עולם הבריאה הוא עולם של הבחנות, הוא עולם של הבדלות, הוא עולם שבו האחדות מתרבה ובעצם יוצרת מובחנות. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אם צאת השבת, כשאנחנו נכנסים אל השבוע, אנחנו מבדילים. העולם כולו, מהותו בעולם של הבדלות והבחנות. אבל הכבוד העליון, הכתר, ספירת העין, זהו המקום שבו עדיין אין הבחנות. זהו מקום שהוא נהדר הבחנות ונהדר גבולות ונהדר ריבוי. הוא כל כולו אחד והוא שלם. היש שהעין זורם לתוכו, בעצם מוציא את האחדות הזאת אל עולם של ריבוי, אל עולם של דואליות, שיש חסד ויש דין, שיש נצח ויש עוד, שיש יסוד ויש מלכות. כל עולם הספירות שהוא עולם של ריבוי, שהוא עולם של דואליות, של זה כנגד זה, כל כולו מתחיל רק אחרי שהעין עובר אל היש, רק אחרי שהכתר נשפך אל החוכמה. ואם כן, יש לנו פה כבר רמז ראשון, המאמרות כולם שבהן נברא העולם שייכות אל עולם היש, שייכות אל עולם הספירות. והמאמר הסתום שייך אל עולם העין, אל ספירת הכתר. מה המשמעות של זה? תכף נראה. קודם כל נעיר שבעצם רבי נחמן מגלה לנו עוד רמז על אותו מאמר סתום, גם במימד הקיומי. במימד הקיומי מזהה רבי נחמן את המאמר הסתום עם קריאת האיה, האיה מקום כבודו, שהיא עצמה אגב גם כן כינוי לספירת כתר. מהי איה? איה היא שאלה. האיה היא בעצם קושייה, איכן. האם הקושייה היא רק העדר? ממש לא. כמו שבמימד המיסטי, רבי נחמן רוצה להגיד שספירת הכתר שהיא עין, שהיא מעין בחינה של שתיקה לפני המאמרות, היא איננה כלום. היא הופעה. היא עצמה סוג של ביטוי. היא עצמה סוג של נוכחות. נוכחות של עין. נוכחות של העדר ריבוי, אבל היא נוכחות. ממילא רוצה ללמד אותנו רבי נחמן, שגם הזעקה יהיה. איפה? גם היא עצמה איננה רק ביטוי להיעדר, איננה רק תגובה להיעדר נוכחות, תגובה לחוסר קול. היה היא עצמה תנועה. היא עצמה תנועה אקטיבית, תנועה חיובית, תנועה של שאלה, לא תנועה של תשובה, אבל היא תנועה. ובמובן הזה, גם במימד הקיומי, אפשר להבין את המאמר הסתום כסתימה במובן הזה שהיא שואלת. במובן הזה שהיא יותר קושייה מאשר תשובה, שהיא יותר העדר מאשר נוכחות, שהיא יותר עין מאשר יש, אבל היא מאמר. גם כך בכל זאת היא מאמר. נדמה שההבנה הזאת היא לכשעצמה כבר יכולה לתת סוג של פתרון למשמעות של נוכחות מאמר סתום באותם המקומות המתונפים. על פי מה שראינו בנפש החיים, היכולת לקרוא לדבר מקום מתונף, היכולת לקרוא למציאות מסוימת, אם זו מציאות פיזית של מקום של צואה או משהו מהסוג הזה שנקרא על פי הגמרא בברכות מקום מתונף, או גם מציאות רוחנית, שהרי רבי נחמן מתרגם את המושג מקום מתונף מהמשמעות הפיזית שלו גם למשמעות רוחנית, שאדם נמצא במקום כזה בחוויה שלו, בתחושה שלו, מקום של חטא, מקום של ריחוק. אומר רבי נחמן, המקום המתונף הזה אכן הוא מתונף כשאנחנו מתבוננים על העולם מעולם היש, ממציאות היש, מספירת החוכמה ומטה, מהמציאות של עולם ההבחנות, מעולם עץ הדעת טוב ורע. בעולם ההבחנות, בעולם היש, יש ישר קטגוריזציה של עין ויש, של טוב ורע, של אסור ומותר. אבל אם מטפסים לרגע לפני, אם מטפסים אל העין, הרי ששם מדובר במציאות עליונה שהיא נעדרת הבחנות. מדובר באיזושהי קומה מאוד מאוד גבוהה, שבקומה הזאת העין עדיין לא התפרט ליש שבו אפשר לראות הבחנות. במקום זה ננסה לרתום את שני המושגים שראינו בשיחה ג' תשובה ותורה. רבי נחמן גם במקומות אחרים, כמו לדוגמה בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן קמא, מזהה את התשובה עם ספירת כתר. אמנם התשובה גם מזוהה עם ספירות אחרות, עם ספירת בינה בעיקר, אבל רבי נחמן מזהה אותה עם ספירת כתר. התורה לעומת זאת, כפי שראינו גם אצל נפש החיים, שייכת ודאי אל עולם היש, באופן מפורט אל ספירת תפארת שהיא נמצאת בבסיס הספירות וכולן הן בבחינת ענפים לה. התורה כל כולה שייכת לעולם היש, לעולם ההבחנות, ואם כן התשובה שהיא שייכת לעולם הכתר, יש בה מימד שהוא גבוה מהתורה. התשובה ששייכת לעולם הכתר, יש בה מימד שהוא נעלה יותר, שהוא קדום יותר מקדם לתורה. במובן הזה, אם הקדוש ברוך הוא צריך להופיע במקום מתונף, הוא יכול להופיע דרך הפריזמה של התשובה יותר מאשר הפריזמה של התורה. כי התורה עצמה היא זו שזועקת וכבודי לאחר לא אתן. היא זו שמתייצבת מן המקום המתונף, והתפקיד שלה זה להבחין. התפקיד שלה להציב שלט בשער של המקום המתונף ולהגיד אסורה הכניסה אליו. כל עניינה של התורה זה להבחין בין טוב ורע. כל עניינה של התורה זה לתת את הפרמטרים שדרכם אנחנו יכולים לזהות את ההבחנות. ואם כן, ודאי שהאלוקות המתגלה דרך התורה איננה יכולה להופיע במקום המתונף. בעוד שהתשובה שמחוברת אל עולם הכתר על פי רבי נחמן, התשובה שהיא קודמת אל החטא, התשובה שהיא קודמת אל ההבחנות, מסוגלת לשכון גם בחטא מפני שההתבוננות שלה על המציאות איננה עוברת דרך עולם של הבחנות. דרך אותם הפרמטרים שהתורה כל כך מחזיקה, כל כך מלמדת, היא קודמת לאותם פרמטרים. תשובה במובן הזה קדמה לעולם אפילו יותר מן התורה, בכך שהיא שייכת עוד לעולם העין. ולכן התשובה שהיא גבוהה מן התורה יכולה לשכון במקום המתונף. כיצד הדברים הללו משפיעים על היכולת של האדם לחזור בתשובה, ומה המשמעות שלהם בעניין זה, נראה בעזרת השם בשיעור הבא. כל טוב.